התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי, אני משה הליקמן, כתב האתר, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה עניינים עומר?
נהדר, שוב בעיקר בגלל שאנחנו שוב עם אורח מאוד מיוחד כאן היום.
ובהחלט אחרי ששבוע שעבר היה לנו כאורח מאמן בליגת העל שרון דרוקר, הפעם יש לנו מאמן נוסף בליגת העל שמתארח, ואנחנו שמחים מאוד שהוא נמצא איתנו. מה העניינים רמי אדר, מאמן הפועל גלבוע גליל?
אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור, וקודם כל כיף שאתה איתנו, ויאללה, באמת ניכנס לעניינים, וקודם כל עם הרקע שלך בכדורסל, אבל רגע לפני זה אני אציין שנולדת בשמיני בנובמבר, וזה יום ההולדת שלי גם, אז ככה פרט טריוויה יפה למי שמאזין, ובאמת תספר לנו קצת על הכניסה שלך, קודם כל לעולם הכדורסל, כבנו של כדורסלן העבר דני אדר, ואחרי זה גם לעולם האימון.
אוקיי, גדלתי כמו שאתה אומר בבית של כדורסל, עוד הספקתי אפילו לראות את אבא בשלהי הקריירה שלו בליגה הראשונה, הייתי ילד צעיר, שחק בהפועל משמר העמק במגרש הפתוח ליד חדר האוכל, והייתה שם אווירה מדהימה, אווירה מאוד מיוחדת, משהו שאולי זיכרונות ממנו היו בשנים של מגידו בליגה לאומית. אני שיחקתי בהפועל קריית טבעון עד הצבא, וגם קצת אחרי הצבא, אבל הלכתי, עשיתי 5 שנים צבא, וזה, לא שהייתי שחקן גדול, אבל את מה שאולי הייתי יכול לעשות זה קטן. חזרתי לשחק עוד 2 אחרי, אבל זה לא הלך לשום מקום, והתחלתי לאמן. התחלתי לאמן למעשה בהפועל גבעתיים, במחלקת הנוער, אצל מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שהיה המאמן של אבא פעם בהפועל חולון. הוא קיבל אותי לעבודה, ודי מהר התקדמתי, אימנתי ילדים, נערים, נוער, הייתי עוזר מאמן של הקבוצה הבוגרת. שנה אחרי זה אימנתי את הנוער בחולון, והייתי עוזר מאמן של הקבוצה הבוגרת. אימנתי עוד קצת בליגה שנייה, ועשיתי איזושהי הפסקה של כמה שנים. פתחתי עסק, אחרי כמה שנים מכרתי אותו, וחזרתי לכדורסל, בהתחלה בבנימינה, ואחרי זה דרך הרבה קבוצות בליגה השנייה, ודרך מכבי חיפה שהייתי בעוזר מאמן וחזרתי כמאמן ראשי, ג'ף רוזן היה זה שנתן לי את ההזדמנות, וזהו, מאז מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב לתקופה קצרה, שנה ברומניה, 4 שנים בבאר שבע, ועכשיו בתחנה החדשה בגלבוע.
תגיד רמי, אנחנו הרבה פעמים שואלים מאמנים שמגיעים להתארח אצלנו, שאלה שתמיד התשובה עליה היא קצת מורכבת, כשאתה נכנסת לאמן, השאלה שלי זה האם היה לך איזשהו מודל לחיקוי, איזשהו מאמן שהסתכלת עליו, אמרת, אני רוצה להיות כמוהו ברמת הקריירה, ברמת ההתנהלות, ברמת הכדורסל, האם יש מישהו כזה?
כשאני התחלתי לאמן, אז הדרך הייתה נראית קצת יותר סדורה. התחלת לאמן מחלקת נוער, אימנת ילדים, נערים, נוער, ואז היית צריך לעשות את הקפיצה. מטבע הדברים, בשנים האם היו 2 מאמנים באזור המרכז, שבשלב הזה היו מאמני נוער מוכחים, ועם הרבה שנים במקצוע, אריק בריילובסקי, זיכרונו לברכה, היה אחד מהם, ואופר חירותי, זכיתי גם להיות עוזר שלו, היה השני, וזה סגנון מאוד מאוד שונה מהסגנון של היום, וזה היה מאוד מאוד מעניין לראות את 2 החבר'ה האלה עובדים, גם עם ידע, עם המון המון תשוקה, וזה המודל הראשון שאני זוכר. אני חושב שלאט לאט עם השנים, אתה מתחיל להבין מי אתה, ואתה פחות בעניין של מודלים. יש המון דברים שאתה לוקח ממאמנים אחרים, זה מטבע הדברים. אבל אני חושב שהדבר המרכזי, בסופו של דבר, זה שאתה תנהל את הקבוצה שלך ואת השחקנים שלך, נאמן ככל שאתה יכול ואותנטי, נאמן ככל שאתה יכול לעצמך ואותנטי מבחינת ההתנהלות שלך. זאת אומרת, אם אתה תנסה להיות, לצורך העניין, אופר חירותי, שאני בפירוש היה מודל בשבילי ואני הרצתי אותו, אז זה לא יצא טוב. אתה בסוף צריך למצוא את הדרך שלך וללכת בה. ואני חושב שזה תהליך שהוא מורכב גם מהקטע של הכדורסל, לבנות לאט לאט את הזהות שלך המקצועית כמאמן, אבל בעיקר עניין האישיות, איך אתה רוצה לנהל את הקבוצה, כי החלק המעניין בכדורסל, לפחות בעיניי, זה החלק של הדינמיקה האנושית, והוא החלק גם בעיניי המשמעותי יותר, כי ידע בסוף יש לכולם, מי יותר מי פחות, אבל הפערים הם לא אסטרונומיים, והשוני הוא בעיקר באספקט הזה, ככה אני לפחות את הדברים.
שאתה אומר שפעם הדרך הייתה הרבה יותר סדורה, זה מתחבר לאיזשהו דיון מאוד ער שיש פה בשנים האחרונות, שמרגיש הרבה פעמים שמאמנים, אני לא יודע להגיד אם מחפשים קיצורי דרך, או נמצאים בעמדות מפתח מאוד בחירות, בזמן מאוד קצר ועם ניסיון מאוד מאוד קטן. מה דעתך על הטרנד הזה שנוצר פה?
אני חושב שכל מקרה לגופו. אני לא חושב שאפשר לראות באופן כללי. זה שפעם הדברים היו לכאורה יותר מובנים, זה תוצאה של כמה דברים. אחד, בזמני לא המון שחקני עבר הלכו לאמן. ואז הדרך הייתה מאוד ברורה, כי היית צריך להתחיל לאמן במחלקת נוער ולגדול לאט לאט, לאמן נוער לאומית היה שלב בדרך, לאמן ליגה שנייה היה שלב בדרך. גם כל המוסד הזה של עוזר מאמן, זה היה קיים, אבל הרבה פחות משמעותי מהיום. זאת אומרת, כשאתה מדבר על מתי שאני התחלתי בתחילת שנות ה-90, אתה מדבר על עולם בלי וידאו, ובטח ובטח בלי תוכנות עריכה. ורוב הסקאוטינג נעשה פיזית במגרש, זאת אומרת, אני כעוזר מאמן של בהפועל חולון של עופר חירותי, הייתי הולך למגרשים של הקבוצות האחרות היו משחקות, בימים שלנו לא היה משחק, ופשוט רושם את התרגילים ורושם את האפיונים של השחקנים, וזאת הייתה הדרך בתחילת הדרך. היום עם ההצטרפות של הטכנולוגיה, יש שינוי אדיר בתפוקות של הצוות מסביב. בזמנו הדברים היו בנויים הרבה יותר על מנהיגות ועל אינסטינקטים מאשר על ידע מקצועי. לא שלא היה ידע, היו מאמנים אדירים, אבל לא היה לך את היכולת ללכת ולחפור ולחקור, וזה היה הרבה יותר בסיסי. יכולת לראות משחקים, להשיג את המסקנות שלך, לערוך את הרישומים שלך, אבל כל הנושא של השימוש בצוות היה שונה לגמרי. וזה מן הסתם, בתוספת למה שאמרתי לכם קודם, שמעט מאוד שחקנים בשנים מהם עשו את ההסבה, הביא לזה שרוב המאמנים גדלו בערך אותו דבר, זאת אומרת, מחלקות נוער, נוער לאומית ואחרי זה ליגה שנייה, כל מה שאמרנו קודם. ואני, אין לי דעה בעניין, אני חושב שיש מאמנים טובים גם שהם פחות מנוסים, הניסיון הוא פקטור, בשני הכיוונים דרך אגב. הצלקות עוזרות לך הרבה פעמים לעשות החלטות יותר טובות, אבל הצלקות גם משפיעות, זאת אומרת, ההצלחות, הכישלונות, הדברים שהיו בעבר משפיעים, לא תמיד לחיוב. דווקא הפרשיות הזאת לפעמים עוזרת. אני חושב שהניסיון מדבר בעיקר בתחומים של התנהלות וניהול, ופחות בתחומים של ידע פרופר. הידע מאוד מאוד זמין היום. הוא קל יחסית להשגה.
אחרי שעזבת את באר שבע והיה חצי שנה בחוץ, עד שמונית למאמן גלבוע גליל, והרבה מאמנים מדברים על זה שבזמן שהם יושבים בחוץ, הם אולי רואים דברים טיפה אחרת, דברים שאפשר לשפר. האם התקופה בחוץ אולי באיזשהו מובן הייתה תקופה מלמדת בשבילך? או שמאוד התגעגעת לאימון, או שניהם, ובנוסף לכך, האם השמועות על מינוי אפשרי לעוזר מאמן מכבי תל אביב לפני כמה חודשים, וגם למאמן נס ציונה, האם הן היו באמת, האם היה בהן ממש?
בוא נתחיל מהחופש. החופש, ההתחלה הייתה לי נורא קשה, החודש הראשון היה לי קשה. כי ההרגלים הם כל כך אינטנסיביים, האינטנסיביות הזאת של חיי המאמן היא כל כך שואבת, שזה היה מוזר מאוד בהתחלה, ואחרי זה התרגלתי ונהניתי מזה. אני יכול להגיד שאני תמיד רואה כדורסל, אז זה לא היה שינוי גדול, אבל כן, אתה רואה את הכדורסל בזווית אחרת ובדופק קצת אחר, ואתה גם רואה קצת דברים אחרים. אם במהלך עונה רגילה שאתה מאמן, אתה בדרך כלל, אני את רוב השעות שאני רואה כדורסל, משקיע בליגה שאני משחק בה, אז פה הייתה לי הזדמנות לראות עוד דברים, וזה היה מעניין ומרענן גם. לגבי התחושות לקראת החודש השני כבר, זה היה הרבה יותר רגוע ונעים, ונהניתי מזה גם, אני יכול להגיד שמאז שחזרתי לאמן, שזה איפשהו בתחילת שנות ה-2000, אף פעם לא הייתי בבית. גם כשהלכתי הביתה או שפיטרו אותי, אני אחרי שבועיים שלושה כבר אימנתי, אז אני חושב שזה היה טוב גם לחדש את המצברים, ולראות את הדברים בפרספקטיבה קצת שונה, אבל אני עדיין רוצה לאמן, וזה מאוד עניין אותי לחזור לאמן השנה, וזה גם קרה, אז אני שמח. לגבי מה ששאלת, אז מכבי תל אביב אני שמעתי את השמועות, אבל לא מעבר, ונס ציון הזה היה חלק מהתהליך של הקיץ, אני פגשתי אותם, דיברנו, הם בסופו של דבר, אני הלכתי לגלבוע והם בחרו מאמן אחר, אבל הייתה אינטראקציה.
רמי, עכשיו באמת אתה חוזר לקדמת הבמה עם גלבוע גליל, עד כמה אתה מצפה לאתגר הזה, בטח כשכבר התחלת לעבוד, עד כמה אתה שמח עם ההזדמנות?
תראה, אני, למרות שאני הרבה שנים בעסק, אני מתרגש כל שנה מחדש. זה מועדון עם היסטוריה, זה מועדון עם מסורת ועם כיוון מאוד מסוים, זה מועדון שהקהילה שלו עוטפת אותו, ומעורבת בחיים של הקבוצה. אני מאוד מתרגש מהסיטואציה, מאוד שמח. ואני רואה בזה סוג של יצירה, ואני רוצה להביא את הכדורסל שאני מאמין בו, כמו שעשיתי את זה ברוב המקומות שהייתי, גם לגלבוע. מקווה שיהיה לנו אדג' מסוים של כישרון, שיעזור לאזן באיזשהו מקום את הסיטואציה. זהו, אנחנו במהלך בנייה של הקבוצה עכשיו, אני נהנה לעבוד עם האנשים. רואה הרבה שעות וידאו, מדבר הרבה בטלפון. אני לא מת על התקופה הזאת, אבל אני מקווה שאנחנו, אני מאוד אוהב את התקופה שאני עולה למגרש כבר, ובעיניי תקופת ההכנה שאתה מכין את הקבוצה למגרש, היא התקופה הכי מרגשת שיש לנו בעונה, הכי מעניינת, הכי יצירתית, בוא נגיד, ואני מצפה לה, ואני מקווה שנעשה עבודה טובה עכשיו, בשביל שתהיה לנו עונה טובה בהמשך.
דיברת על הצוות המקצועי שאני מניח אתה עובד איתו הרבה. בתחילת יוני, איפשהו בתחילת יוני, יצא בעצם, יצאו הדיווחים שאתה מונית למאמן גלבוע גליל, אז זה היה לצידו של עודד קטש כמנהל מקצועי. זה היה עולם אחר, צ'אבי פסקואל היה שני צעדים להיות מאמן מכבי תל אביב, ועודד קאטה שמור היה להישאר בתפקיד המנהל המקצועי, ואז כמובן העניינים התהפכו, קאטה שקיבל הזדמנות אחרת. איך זה הרגיש בשבילך, שהיית בטוח שאתה כמובן עובד עם עודד קאטה, של כל הדברים הטובים והפחות טובים שיש עם זה, איך זה הרגיש לך שהוא עזב?
תראה, קודם כל עודד היה זה שיזם את ההגעה שלי לגלבוע, ואנחנו מכירים הרבה שנים. אני חשבתי שזו אינטראקציה מאוד מעניינת, בין מישהו שהוא בעל דמיון, יצירתיות, רעיונות אדירים, לבין מי שאני חושב שהכוח העיקרי שלי זה האימפלמנטציה, היכולת שלי לגרום לשחקנים שלי לעשות את מה שאני רוצה. וזה היה מאוד מרתק בעיניי, והייתה כמובן אינטראקציה יומיומית עם עודד. אנחנו, כמו שאמרתי, מכירים הרבה שנים, אני מאוד אוהב את שני האספקטים, גם את האספקט המקצועי וגם כאדם, אני חושב שהוא איש מיוחד ותמיד נעים להיות בחברתו, אז מבחינתי זה חבל שהוא איננו. אבל זה היה ברור גם כשהגעתי שזאת אופציה, שזה יכול לקרות. בוא נגיד שאם אני רוצה להיות קצת חזיר, אז אני אגיד שאני נורא קיוויתי שהוא יבנה איתי את הקבוצה ויעשה איתי את ההכנה.
זה היה ברור מבחינתך, או שזה היה נושא מדובר?
לא, זה היה על השולחן שאם תהיה הצעה רלוונטית, אז זה יקרה. זה מה שאני אומר, זאת אומרת, זה היה מובן לאנשים בגלבוע, וזה היה מובן גם לי כשהגעתי, ובוודאי עודד סיכם מה שהוא סיכם עם אנשי הגלבוע לפני שהוא הגיע, אז הסיטואציה הזאת הייתה פוסיביליטי, מה שנקרא, אפשרית. אז ידעתי שזה יכול לקרות. אני אומר שמהצד האגואיסטי שלי, קיוויתי שאם זה, קיוויתי בשביל עודד שהוא יקבל את מה שהוא רוצה, וזה לאמן ברמות הגבוהות. אבל קיוויתי שאני ארוויח ממנו קצת יותר זמן ועוד אינפורמציה ועוד דברים שאני חושב שיש הרבה מאוד מה לקחת ממנו, הרבה מה לקנות. זה לא קרה ומתקדמים הלאה.
רמי, עד לאחרונה היה באמת חוסר ודאות כלכלית סביב גלבוע הגליל, ובגלל זה גם לא ראינו החתמות עד לא מזמן כמובן, וגם לגבי ההודעה על המינוי הרשמי שלך, בעצם יצאו שתי הודעות לתקשורת, הראשונה הייתה שסיכמת, והשנייה שזה באמת רשמי. איך אתה הרגשת בתוך כל האי-ודאות הזאת? האם חששת בנוגע לקיום המועדון ובנוגע לתקציב השחקנים?
אני אגיד, זה קצת יותר פשוט ממה שזה נשמע. בסופו של דבר, מה שקרה, שאמרו בגלבוע, זה לא בעיות כלכליות, זה טרנספורמציה בין בעלים. והקבוצה הוחזיקה שנים ארוכות על ידי חיים אוחיון, זיכרונו לברכה, שעשה בדברים גדולים, ולאחר שחיים נפטר על ידי המשפחה, והעיכוב נבע פשוט מהפרוצדורה, מההסכמים בין הבעלים הישנים לחדשים ולכניסה של הבעלים החדשים, לכן היה העיכוב, הוא לא תוצאה של בעיות כלכליות. אז זה צד אחד. אני כמובן היה לי הרבה יותר נוח אם הייתי נכנס וישר מתחיל לעבוד, אבל זה לא סוף העולם. אנחנו התחלנו, גם אז עבדנו שכל הזמן ברקע העניין הזה, שהיה ברור לנו שהוא ייפטר, כי היה רצון טוב של שני הצדדים. אז התקדמנו גם לפני שההודעה הרשמית יצאה. הדבר היחידי שלא יכולנו לעשות זה להחתים אנשים על חוזים, לכן התעכבו ההודעות. אבל היו לנו סיכומים עקרוניים גם לפני, וברגע שהבעלות הועברה בצורה מסודרת, אז גם הפעולות התבצעו הלכה למעשה.
אז אתה לא מרגיש שהעניין עם הבעלות פגע בכם איפשהו בצל המקצועי העונה?
לא, אני לא חושב. אני חושב שבסופו של דבר, שחקנים שסימנו כמטרות, זאת אומרת, השוק הישראלי, בסופו של דבר, השגנו כמעט את כל מה שרצינו. וזרים זה בלאו הכי עניין שבדרך כלל בא קצת יותר מאוחר, גם על רקע מה שהצלחת להביא בשוק הישראלי, גם על רקע של שחקנים כמו סשה קיליה ג'ונס, שכמובן אני מאוד רציתי שישאר והיה תחת חוזה ו... יצא בבייאאוט, אז יש אילוצי זמן שבמלא קופים אותך בדרך כלל לתקופה שאחרי ליגת הקיץ, ועכשיו אנחנו מאוד מאוד עסוקים בעניין הזה.
שאתה התחלת לעבוד, ידעת מה יהיה תקציב, אתה ידעת מה יהיה תקציב השחקנים שלך?
כן, כן, ידעת מה יהיה תקציב השחקנים, ומה שאמרו לי אכן קורה בפועל.
אז אחד מהדברים שעשית, בין הדברים הראשונים שעשית, זה מינית כעוזר שלך את גוני ישראלי. אנחנו מכירים את גוני ישראלי כעוזר מאמן מהעונה הקודמת בהפועל ירושלים, בעיקר כאיש שעובד עם השחקנים באופן אישי, אחד שמכניס אנרגיות, יש שיגידו הרבה פעמים יותר מדי אנרגיות למשחק, וככזה הוא בהחלט יכול לעזור לך. אז דבר ראשון, מה אתה חושב בהקשר הזה, והאם ומה בעצם החלק שלו גם בבניית הקבוצה קודם?
בבניית הקבוצה כולם שותפים. אני מקשיב, בסופו של דבר ההחלטה היא שלי, מי עומדת בתקציב. אני מקשיב, אנחנו עובדים עם עידן אוסטרייך, שהוא, אני חושב, דמות משמעותית מאוד בגיוס של זרים, שכבר הוכיח את עצמו, בעיקר בשנים בגלבוע, ואחרי זה עם אריאל בתלחמי באלת. אז אנחנו עם כוח עבודה די משמעותי בתחום הזה. גוני, קודם כל אני כתפיסת עולם, היו לי עוזרים נהדרים לאורך הקריירה, אם זה עופר רחים עם מכבי חיפה, אם זה דוד אלהרר, שהייתי גם באפולה, גם בפועל באר שבע. אבל בסופו של דבר אתה צריך להביא אנשים שעונים על צרכים ועל דברים שאתה פחות חזק מהם. אז דיברנו על העניין של העבודה האישית והטכניקה ו... וזה תחום אחד שאני מרגיש של גוני כמישהו ששיחק ברמות האלה, יש יתרונות גדולים. שנית, אני רוצה לידי אנשים שיודעים. אני לא רוצה מישהו שיושב ואומר אמן על כל מה שאני אומר. אז שתהיה אינטראקציה, ושתהיה אינטראקציה פוריה, ושיהיה מישהו שגם לא מפחד להגיד את מה שהוא רוצה, כי אני חושב ש... זה לא כך קל איתי, אני דומיננטי ולא תמיד נעים, ואני חושב שגוני יהיה שם, וכמו בכל מקום, זה מתנהל באיזושהי היררכיה מסוימת, וזה ברור לכל הצדדים, זה מקום עבודה, אני לא הייתי עושה את זה יותר ממה שזה, אני מאוד שמח שגוני יצטרף, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי לגוני, וכמו שאמרתי לכל העוזרים שעבדו איתי, בסופו של דבר, הידע, הניסיון, האישיות של גוני אמורים לשרת את הקבוצה שעוד פועלת תחת האג'נדה שלי. אנחנו לא מחפשים אג'נדה חדשה, אלא יש אג'נדה, וגוני כחלק מהצוות ישרת את האג'נדה.
אמרת יפה שאתה איש מאוד דומיננטי, גם גוני אנחנו יודעים, הוא אחד כזה, עד עכשיו אתה מסתדר איתו טוב ברמה... האישית, המקצועית?
תראה, קודם כל גוני מביא איתו הרבה ידע, זה תנאי ראשון שנסתדר טוב. שנית, אני מכיר את גוני המון שנים, מאוד אוהב אותו. ושלישית, זה כמו ששואלים אותי אם אני מסתדר עם שחקנים. אני חושב שהשחקנים מסתדרים איתי, אם אתם יורדים בסוף דעת. יש סדר מסוים בדברים. זה לא שיש דמוקרטיה. בקבוצות שלי אין דמוקרטיה. יש סדר מסוים לדברים. אני מכתיב את הכיוון שאני רוצה ללכת בו, וגם הצוות וגם השחקנים כפופים. החוכמה היא למצוא את האיזונים בתוך העניין הזה, לשיח מקצועי רציני, וזה תמיד היה אצלי עם העוזרים. תמיד אני קשוב ו... רוצה להרוויח כמה שיותר מהבן אדם שלידי, אבל בסוף יש רק בן אדם אחד שמחליט. זה לא סיטואציה, וזה לא שייך לזהות של העוזר. זה יכול להיות גוני, וזה יכול להיות עופר אחימי, וזה היה פעם ליאור לובין שנהניתי איתו בצורה בלתי רגילה, והשאיר אותי, ואני גם לא מתבייש להגיד, אני הייתי המאמין הראשי, וליאור ידע הרבה יותר כדורסל. אבל... בסופו של דבר, בכדורסל יש סמכות ויש אחריות, והן נגזרות אחת של השנייה. מאחר ואני נושא באחריות, אני גם מחזיק בסמכות, כמאמן ראשי. זה טבע הדברים. כל מי שיספר סיפור אחר, אז אני לא מתנהל ככה, ואני גם לא מטיל אחריות על אף אחד. האחריות לסיטואציה, לתוצאות, לתפקוד היא שלי.
רמי, רוב השלד מהעונה שעבר באמת עוזב, וחוץ מבנייה סרור, אף שחקן רוטציה לא צפוי להישאר. איך אתה מרגיש עם זה, בטח כשיש קבוצות אחרות שכן מציגות המשכיות, לצד קבוצות נוספות שגם כן מחליפות הרבה שחקנים, בין אם בגלל עונה פחות טובה, ובין אם כמו במקרה שלכם, בגלל שהרבה שחקנים באמת עשו קפיצת מדרגה.
תראה, אני חושב שהמשכיות זה כלי, לא מטרה. בגלבוע היו שחקנים שעשו קפיצת דרך מסוימת, והיה להם בייאאוט והם יצאו, והיו שחקנים אחרים שאנחנו בחרנו שלא להמשיך את ההתקשרות איתם, והיו גם מקרים כמו אור קורנליוס, שהוא תחת חוזה אבל מחפש דברים אחרים, ואני מכבד את זה, אני לא מכריח אף אחד לשחק אצלי, אבל בסופו של דבר זה כלי. ההרכב שהיה בשנה שעברה בגלבוע היה בהחלט מעניין, אני לא בטוח שזה בדיוק הקבוצה שאני הייתי רוצה, וככה שהדברים חלקם קרו באופן טבעי, חלק מהאנשים גם הייתי מאוד שמח לאמן וזה לא מסתייע. אני חושב שקצת מגזימים בחשיבות של ההמשכיות, בטח שהמאמן מתחלף. כשיש מאמן שהולך בדרך מסוימת לאורך כמה שנים, אז הרבה יותר טבעי שיש סגל גם שנשמר. גם בבאר שבע ניסינו לעשות את זה, לפעמים זה היה טוב, לפעמים זה היה פחות מוצלח. אני לא חושב שזה ערך בפני עצמו. זה אמצעי לקצר תהליכים בסופו של דבר. אבל זה צריכה להיות הסכמה של שני הצדדים. אני חושב שכן, זה שם אותנו במקום שאנחנו צריכים לסגור קצת פער באופן יחסי לקבוצות אחרות שיש בהן יותר המשכיות. אבל אנחנו נתאמן באינטנסיביות מהרגע הראשון ונסגור את הפער.
עד עכשיו באמת צירפת כמה שחקנים ישראלים שמייצגים דברים שאתה אוהב, בין אם זה אגרסיביות, ריבאונד, התקפה. השמות הם כמובן מירון, רואינה, עמית זיס ששיחק אצלך במשך שנים בבאר שבע וגם בנבחרת אקדטים, וצוף בן משה, בנוסף לעלייה של ניב למפרט לבוגרים אחרי עונה מדהימה בנוער. עד כמה אתה מרוצה מההחתמות האלה בשוק הישראלי?
קודם כל, 13 שחקנים שהבאנו מבחוץ היו בפירוש מטרות שלנו. אני מאמין גדול בשלושתם. אני חושב שהם שלושתם עשו כבר משהו בליגה, ולשלושתם עדיין יש עוד דרך. הם לא נוגעים בתקרת הזכוכית של עצמם. אני מצפה ומאמין שהם יעשו עוד צעד קדימה השנה, גם ברמה מספרית, זאת אומרת גם בתפוקות, גם ברמה של השפעה על הקבוצה, וגם בעמדה שלהם בתוך הקבוצה. אני מצפה משלושתם להרבה, אני חושב שהם בדיוק בגיל האידיאלי, הם שלושתם מסתובבים בין גיל 23-4 ל-26-7, זה בדיוק הגיל. יש ניסיון, יש רעב, יש רעננות, אני מצפה לדברים גדולים מהשלישייה הזאת, ובונה עליה לא מעט. ניב זה סיפור אחר, הוא מוכשר מאוד, הוא הראה דברים שאני מאוד מתחבר אליהם, בעיקר בתחום ההגנתי, הוא עם יכולת גופנית מרשימה לגילו, וגם דברים שאתה לא יכול לקנות, כמו גודל, עוצמות, עם עוד עבודה שלנו ברמה של חדר כושר, טכניקה, אני מאוד מקווה שתהיה לו נחיתה טובה בתוך הסיפור הזה של כדורסל מקצועני. זה לא קל לעשות מעבר מקבוצת נוער לליגת העל, אבל כפי שאתה רואה, בנינו את הקבוצה בצורה כזאת, שלניב יש מקום, ואני מצפה ממנו לשחק ולתת תפוקה. כמה מהם אני לא יודע, אבל אני בהחלט, בהחלט אין פה ימי חסד לטוב ולרע. אני אזרוק אותו למים, ואם הוא ירצה להישאר במים, הוא יצטרך להביא את הסורה.
בואו נדבר קצת על הסגל הזר שלכם, שאתם מתחילים לאט לאט לבנות. החתמתם את פייטון וויליס, בוגר אוניברסיטת מינסוטה, ואתה מוזמן לספר קצת לגופו של שחקן, אבל אני דווקא רוצה לשאול על האומץ הזה, או האימור הזה, אם נקרא לזה, שלהחתים שחקן שהקריירה שלו בסוף מסתכמת בכדורסל מכללות, ועד כמה יש לך את היכולת להסיק מזה על המעבר שלו לכדורסל מקצועני ובכלל כדורסל אירופאי.
תראה, אני אומר שניסיון הוא פקטור, אבל הוא לא הפקטור. יכול להיות, אני לא מתרגש מלעבוד עם שחקנים שמסתובבים נגיד באירופה 5-6 שנים, אני לא אומר שאני לא אביא כאלה, וגם הבאתי בקריירה שלי, בסופו של דבר אנחנו המאמנים, צריכים לממש במידה מסוימת, לא במידה מסוימת, במידה מלאה את המדיניות של המועדון, אבל אנחנו גם צריכים לנצח משחקים. והרבה פעמים אתה מביא חבר'ה שזה לא מרגש, זה לא... חלק מהכיף זה לגדל שחקנים, זה חלק מהיצירה. אז אני קודם כל שופט את השחקן ברמת הביצועים שלו. אני מסתכל על מספר דברים מאוד עקרוניים שאני בקבוצות שלי לא אחזיק מנובלים, סליחה על הביטוי, לא מחזיק כאלה שצריך לשכנע אותם להתאמץ. אני לא מאמין בזה. וזה יותר חשוב לי מניסיון. אישיות, יכולת לקבל מרות, יכולת גם כשזה לא כך מוצא חן בעיניך, ואני מאוד ישיר בדברים האלה. להבין שזה מה שאתה צריך לעשות, ולא מה שאתה... לא, תמיד יש את הקונפליקט הזה בכדורסל מקצועני, בין הצורך של השחקן להראות את עצמו לצרכים של הקבוצה. אני מביא לקבוצות שלי בשאיפה, לא תמיד מצליח, שחקנים שרוצים לשחק כדורסל קבוצתי. כדורסל קבוצתי זה לא בהכרח למסור את הכדור בין אחד לשני. כדורסל קבוצתי זה גם להכיל את העובדה שקיילב אגדה זורק 15-16 פעם בכדור במשחק לסל. זה גם כדורסל קבוצתי. כדורסל קבוצתי זה היכולת של הקבוצה לקבל את העובדה שמישהו אחר צריך לעשות יותר פעולות ואני צריך לעשות פחות פעולות. אז זה חלק ראשון וחשוב בעניין. מצד שני, אני לא רוצה יסמנים, אני רוצה אנשים עם עמוד שדרה, עם אישיות, עם נוכחות. אני חושב שפייטון עונה על הדברים האלה, אני חושב שהוא מוכשר מאוד. ואני חושב שהוא שווה ניסיון בליגה הראשונה בישראל.
מה שאתה אומר הוא לגמרי נכון, אני רק שואל, האם אתה יכול להגיד שהכישרון שראית ממנו בקריירת המכללות שלו, יתורגם בסיכוי גבוה לכדורסל מאוד מאוד שונה שאנחנו רואים כאן בארץ, עם הגנות שונות, עם מנטליות שונה, עם אלמנטים שונים שמשוחקים. אני רוצה להגיד שהכדורסל הוא מאוד מאוד שונה, בסוף כדורסל זה כדורסל, אבל אי אפשר לברוח מזה שכדורסל מכללות באמריקה וכדורסל בליגה הישראלית כאן, הוא מאוד 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 שונה. אז איך אתה רואה את המעבר של השחקנים משם לפה?
אני אומר שאחד הדברים שאני חושב שבקבוצות שלי יש יתרון לחבר'ה הצעירים, זה שהכל מאוד ברור. זאת אומרת, אני לא מהמאמנים שמשאירים שטח אפור יותר מדי גדול לגבי מה צריך לעשות על המגרש. אני חושב שלחבר'ה צעירים זה מאוד עוזר. זה לפעמים כולל בעיקר בהתחלה אימותים על מנת לשים את האנשים במקום, אבל יש לי תפיסה איך אני רוצה שהמשחק יסוחק, ואני מעביר אותו בצורה מאוד ישירה. הקטע של איך נקרא לזה, אמוציות, אני משתדל לשים אותו בצד בקטע הזה. אני חושב שלחבר'ה צעירים זה עוזר. אני מסתכל הרבה פעמים, אני אתן דוגמה, ג'ון די ברטולומיאו, כשהבאתי אותו למכבי חיפה, יחד עם עופר רחימי, היה שחקן בליגה שנייה בספרד, שלא הצטיין באופן מיוחד בצד ההגנתי. אבל אני מהקו אחריו, מהמשחקים שראיתי, הבנתי שהכלים קיימים, האישיות, אתם עכשיו כולם מכירים, אז זה קל להגיד, אבל היא יוצאת דופן, והחיבור הזה יביא אותו להיות שומר גדול מאוד מהר. אז בפייטון אני רואה דברים דומים, לאו דווקא בצד ההגנתי, אבל יש שם capabilities, ויש שם court vision, ויש שם איזה תשוקה בסיסית אמיתית למשחק, וכשאני מחבר את האלמנטים האלה, אז אני חושב שיש סיכוי גבוה שזה יעבוד. להגיד לך שאני בטוח ב-100%, זה יהיה שחצני להגיד את זה. אני לא אגיד את זה. זה לא, אני לא, כי אני גם לא שם. אבל אני חושב שהסיכויים, באופן יחסי לרוקי, הם אדירים, הם טובים מאוד. אני חושב שהוא שחקן מצוין, אני חושב שהוא בן אדם אינטליגנט, ואני חושב שהוא עם הרבה תשוקה, החיבור של האלמנטים האלה, עם היכולת הטכנית שיש לו, צריך להביא אותו להיות שחקן משפיע בטווח קצר. ואני אגיד עוד דבר, יש לי סבלנות. זאת אומרת, אתה לוקח למשל את הרוקי האחרון שאני לקחתי, זה ג'יימס בנקס בבאר שבע, הוא בשום שלב לא היה מספיק טוב, הוא בשום שלב לא התקדם מספיק מהר, אבל הוא כן היה קשוב וענייני ועבד קשה, ולי הייתה סבלנות 5 חודשים לחכות, לפני שעשינו עליו מהלך. אז מבחינתי, אם מישהו בא והולך all out, ויש גרף של התקדמות, אני לא ממהר לעשות החלטות, להפך. אני אוהב את היצירה הזאת, אני אוהב את ההתקדמות הזאת, ואני מאמין בשחקנים שתקרת הזכוכית שלהם עוד רחוקה. פה ושם אתה משלם על חוסר הניסיון, אין ספק. אבל זה כמו שגם על שחקן שבע אתה משלם מחירים, וזה מחירים שאני באופן אישי, הרבה יותר קשה לי לשלם. כל הסבעים הם לא בשבילי.
דיברנו קודם על המשכיות ככלי ולא כמטרה, אבל בימים האחרונים יוצאים דיווחים שלונדון פרנטס צפוי להמשיך אצלכם. עד כמה היית רוצה לראות את לונדון ממשיך אצלכם, ועד כמה זה נוגע יותר לשחקן, או לחילופין, לעובדה שכן היית בכל זאת רוצה לראות משהו מהסגל הזר ממשיך משנה שעברה, מישהו שמוכר עם המערכת, מוכר עם הליגה.
תראה, אני קודם כל מאוד רוצה שלונדון יהיה בגלבוע. אני אגיד לך גם יותר מזה, אחד השחקנים שסימנתי לי שבכל מקרה לאן שאני לא אלך לאמן, אני מאוד הייתי רוצה שהוא ישחק אצלי. גם אצלו אני מזהה באיזשהו מקום שהוא יכול להיות שומר יוצא דופן בעיניי, וגם בשנה שעברה הוא עשה עבודה טובה בתחום הזה. אני רואה שם שחקן שלם, ואני מאוד מקווה שהדברים האלה יצאו לפועל, ושוב, ההמשכיות היא בונוס, אבל היא לא השיקול. אם הייתי חושב שהוא לא מספיק טוב או לא מספיק מעניין, אז לא היינו שם. הוא שחקן שאני מאוד רוצה לאמן.
ואיך אתה מעריך את הסיכויים שלו להישאר?
אני חושב שהוא יהיה בגלבוע.
אוקיי.
רמי, באמת התייחסנו לזה קצת, על העזיבה שלך את גלבוע גליל והתקופה בחוץ, אבל בוא באמת נחזור לרגע הזה, עד כמה היה קשה לך לעזוב מקום שבאמת הפכת להיות מזוהה איתו, ושהיית המאמן פה למשך 3.5 שנים, רק דוגמה קטנה שאפשר להגיד עד כמה היית מזוהה, זה כשראיתי אותך אתמול במשחק של נבחרות ישראל וארצות הברית במכבייה, וחשבתי על איזה שחקנים באת לצפות בהם, אז ישר חשבתי באר שבע ובן ממן שחתם שם. אז עד כמה באמת התחברת למקום הזה והיה קשה לעזוב, או שאולי אתה תגיד משהו אחר?
תראה, באר שבע הייתה תקופה קודם כל נהדרת. אני חושב שהמועדון הזה לאורך השנים שלי, ואני גם רואה מה הם עושים עכשיו, מתנהל בצורה מקצוענית, עניינית, בתקציבים לא גדולים, ובסופו של דבר עושה תוצאות טובות או לא רעות כל שנה. אני הרגשתי סוג של מיצוי, קשה לי להסביר ואני גם לא כל כך רוצה להיכנס לפרטים, אבל התחושה שלי הכללית מהקבוצה שהייתה לי בבאר שבע בשנה שעברה, שהיא קבוצה נהדרת, שאם עוד שחקן אחד הייתה יכולה לעשות דברים גדולים, וזה לא משנה אם ישראלי או זר. ומזה אתה יכול להקיש על הסיטואציה שהייתי בה, כי כשעזבתי את הקבוצה היא הייתה עם מאזן ניצחונות והפסדים שווה פחות או יותר, אחרי ניצחונות גדולים על אילת בחוץ, על הרצליה בחוץ, ואני חושב ששיחקנו מצוין. אני בחרתי לעשות את הצעד הזה, מכיוון שהרגשתי שאני באיזשהו dead end. בסופו של דבר, בשביל לשחק את הכדורסל שלי, אני צריך לפחות 9 אנשים, וזה משהו שלא היה בבאר שבע. אם רוצים להגיע לאינטנסיביות שאני רוצה להגיע, אתה צריך יותר אנשים. וזה בסופו של דבר הייתה הסיטואציה. אני מאוד מעריך את האנשים שנמצאים שם, והפרידה הייתה עניינית ונעימה ומקצועית, וזה מועדון שאני אוהב ותמיד יישאר חלק ממני. גם כפיר, היושב ראש, איש ישר, ולא שהוא הבטיח לי משהו ולא קיים, אמיתי, ישר, ענייני, הכל ישר והכל ישיר. אני חושב שיש שם שני אנשים נפלאים, כמו תומר ירון ודניאל רביץ, שעושים דברים מדהימים בשביל הארגון הזה, ואני חושב שיחד איתי יצרנו שם איזושהי תשתית, שהיא ברמה טובה מאוד בהשוואה לליגה הישראלית, בכל התחום של המעטפת הארגונית והמקצועית, והיה לי, יש לי רק דברים טובים להגיד על המקום הזה, באמת.
עבור לזמן שלך במכבי תל אביב, ואחד הדברים שאני הכי זוכר ממך אחרי אחד המשחקים בבאר שבע, שככה סיפרת סיפור מהעבר על זה שכשנחתתם בישראל אחרי ניצחון חוץ גדול מול אולימפיאקוס, לא הייתה כמעט תקשורת אם בכלל, בעוד שבהפסדים היה הרבה תקשורת, וכמה באמת התקופה במכבי תל אביב הייתה משהו שאי אפשר להשוות למשהו אחר בכדורסל הישראלי בשבילך, כי בסופו של דבר מדובר במועדון הכי גדול, הכי מסוכר, עם הכי הרבה אוהדים, ואתה בעצם היית צריך לנווט את הספינה הזאת למשך תקופה מסוימת.
תראה, בסוף ברמה של הכדורסל והניהול של האנשים, השחקנים אני מתכוון, זה דומה. זה לא זהה לקבוצות שמשחקות פעם בשבוע, זה ברור, העומס הפיזי הוא גדול, גם על השחקנים, גם על הצוות. אתה צריך להיות מה שנקרא פיט, אפילו בשביל לאמן, זאת אומרת, אתה צריך להיות בכושר. בכושר אני מתכוון שאתה צריך להיות מסוגל לעבור ימים בלי שינה והכנות, וזה לא קל. אבל ההבדל העיקרי הוא ברמת העניין מסביב וברמת הכסף שמעורב, וזה יוצר מערכת לחצים שהיא שונה מקבוצות אחרות. באופן טבעי המועדון הזה מסוכר בצורה מאוד קרובה ואינטנסיבית, וזה מפעיל לחץ על מי שעומד בראש המערכת המקצועית, אין ספק. בגדול אני חושב שאני פשוט הגעתי לא מוכן, זאת אומרת, ואני אהיה כנה, אני ברמת הידע לא הייתי מספיק טוב באותו שלב, ואני חושב שזה בסופו של דבר הסיפור שלי במכבי תל אביב. אני חושב זאת אומרת, אני לא חושב, ההתנהלות שלהם כלפיי הייתה אצילית, הייתה טובה מאוד, הם מועדון מקצועני, הם ענייניים, אני יכול להגיד, וגם עליהם להגיד רק דברים טובים. אנשים שיודעים מה הם עושים.
בעונת 17-18 יצאת לאמן בחול, בקריובה, רומניה, ורציתי לשאול אותך, איך זה בעצם מרגיש להיות, הרי בישראל אתה אישיות מאוד מוכרת, אני בטוח, ודיברת על הצעות מנס ציונה, שכל קבוצה ישראלית שמחפשת למאמן, בהנחה שאתה פנוי, אתה שם שעולה, וכנראה גם במיקום די גבוה. אני חושב שבאיזשהו מקום לצאת לחול עבור מישהו כמוך, יש בזה צד חיובי וצד שלילי. איך אתה הרגשת עם זה שפתאום מצד אחד אתה נשפט על פי נטו מה שאתה מביא, ולא על פי כל מיני משקעי עבר מכל מיני קבוצות, ומצד שני, פתאום אתה צריך להוכיח את עצמך כמאמן זר, איך זה להיות מאמן ישראלי בחול?
קודם כל, החוויה שלי באופן אישי הייתה טובה. אני נפלתי, אני הגעתי למועדון מאורגן, מסודר, עם בסיס טוב של קהל, עם ג'נרל מנג'ר מאוד מעודכן וידען, והייתה לי נחיתה קלה. אבל, כמו שאתה אומר, זה נתן לי פרספקטיבה שונה על הסיטואציה. אחד הדברים שהבנתי מהחוויה הזאת, זה את התחושות של שחקנים זרים הרבה פעמים, ובוא נגיד שמגיעים לפה חבר'ה בני 22, 24, 26, שיצאו פעם ראשונה מארצות הברית, אז זה לאין ארוך יותר קשה ממה שאני עברתי, אבל אני הבנתי את הקלות הזאת בפרפורמנס, וזה עוזר לי, אני חושב, להזדהות ולהזדהות קצת עם הקשיים של השחקנים הזרים ולהבין את הפרובלמטיות. כחוויה, ברמת הכדורסל הרומני באותם שנים היה פחות טוב ממה שחוויתי בארץ. אני לא מדבר על מכבי תל אביב, זה ברור, אבל גם אם אני משווה, לפני זה אימנתי מכבי חיפה למשל, הרמה של הקבוצה הראשונה ברומניה לא הייתה ברמה של הקבוצה שאימנתי בחיפה. בשנים האחרונות זה משתנה, אני כבר 5 שנים עברו מאז שהייתי שם, נכנס כסף גדול בחלק גדול מהקבוצות, ואתה רואה את קלוז' עושה הצלחות, ואתה רואה את וולונטרי שנכנס לצ'מפיון ליג עכשיו, אז יש איזשהו שינוי בכדורסל הרומני. בזמנו זה היה שוק לא קטן, זה היה כדורסל אחר, ובמידה מסוימת הייתי צריך להתאים את עצמי, ובמידה מסוימת גם הקשיתי, אני חושב, על אחרים, כי אני שיחקתי דברים אחרים. זו הייתה חוויה מאוד מעניינת. לא קל בלי המשפחה, אני הייתי שם בלי אשתי, בלי הילדות. הם אמנם היו מגיעות הרבה, אבל זה לא קל, וזה עוד משהו שגרם לי להזדהות עם הקשיים של שחקנים הזרים, זה קטע שאני חושב היה לי הכי קשה בסופו של דבר. ברמה המקצועית הייתה עונה בינונית, לא מדהימה לפה ולא רעה, יחסית למה שהיה קודם זה היה מצוין, אבל אני חשבתי שאפשר לעשות קצת יותר. זה הייתה חוויה תרבותית יותר מאשר חוויה מקצועית.
רגע לפני סיום הפרק, שאלנו את זה גם את שרון דרוקר ואת צביקה שרף בזמנו שהתארח פה, שאלנו אותם, האם ועד כמה הם מרגישים מוערכים בכדורסל הישראלי? אני חושב שכשיש לנו את חבילת המאמנים היחסית מצומצמת, הישראלים שקיימים פה, שהם פחות או יותר מתאימים לקבוצות שנמצאות, הקטע הזה של הערכה הוא מאוד מאוד חזק. עד כמה אתה מרגיש שמעריכים אותך פחות מדי, יותר מדי, שאתה לא מסתכל על זה, עד כמה זה מעסיק אותך, ועד כמה אתה חושב שמעריכים אותך נכון?
תראה, זאת שאלה שלי, קשה לענות עליה, כי אני לא חושב שיש לי את הפרספקטיבה הנכונה. אני חושב שעל זה צריך לענות מישהו שמכיר אותי טוב, ומכיר ממול את האינפוטים שאני מקבל. במקום שאני נמצא בו, חשוב לי מאוד שיהיה ריספקט מהשחקנים, מהאנשים שאני עובד איתם, אני אגיד משהו שאני למדתי עם השנים, הרבה שנים אחורה, יצא לי לשבת עם עודד, אני הייתי, אני חושב, שנה ראשונה במכבי חיפה, והוא כבר היה מאמן לא מעט שנים בליגה, ועשינו איזה משחק אימון, וישבנו אחרי זה באיזשהו מקום ודיברנו, והוא אמר לי, שמע, השנים שוחקות אותך, וזה מאוד נכון, כי השנים שוחקות, במובן שנוצרת לך איזושהי תדמית מסוימת, ואתה צריך, וקל מאוד היום, אם אנחנו מסתכלים 30 שנה אחורה, שאני התחלתי, אז היו 3-4 עיתונים, לא היה רשתות חברתיות, לא היו כתבות אינטרנט שאפשר להגיב עליהן, אז הכל היה הרבה יותר פשוט לדעתי ברמת ההתנהלות. היום זה מורכב, אני אגיד את האמת שאני, זה כן מעניין אותי מה אומרים, אבל אני משתדל לא לדעת, מכיוון שאני חושב שזה מסיט אותך מהמסלול. ואין לי תשובה מוחלטת לשאלה שלך, אני יכול להגיד שבדרך כלל מהשחקנים שעבדתי איתם, מהבעלים שעבדתי איתם, הרגשתי הרבה ריספקט, וגם נתתי ריספקט, ואני חושב שזה עוזר למצות את התהליך. עם התקשורת הישראלית יש לי יחסים קצת מורכבים, אני משתדל די להימנע בשנים האחרונות מאינטראקציה, זה עושה פשוט יותר נעים לי, יותר נוח לי, אפשר להתווכח על הדרך הזאת, אפשר להגיד שהיום זה חלק מהמשחק התקשורת, אז אני משחק את המשחק בכללים שלי ובסטנדרטים שלי, וזה עוזר לי לעשות את העבודה יותר טוב, אני חושב.
טוב, נעבור לפינת סיפור, ועכשיו באמת נתת סיפור קטן על עודד קטש, והשיחה שלך איתו, ואנחנו נשאל אותך, איזה סיפור מיוחד נוסף יש לך לפינת סיפור מהשנים בכדורסל?
האמת שהסיפור הזה הוא יותר סיפור של אבא מאשר סיפור שלי. אבא שיחק בהפועל חולון, הוא חולוני, והליגה, הוא התחיל לשחק בליגה הראשונה בסוף שנות ה-50, ושיחקו, יום אחד נסו לאינקה לשחק, עכשיו נפגשנו באינקה, אתה ואני, ונסו לשחק באינקה באולם הקטן, אני לא יודע אם אתה מכיר את האולם הקטן של אינקה ההיסטורי. באולם הזה שיחקה מכבי ירושלים. עכשיו, בזמנו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני גם ששיחקתי, זה היה ככה, עוד לא היו לוחות אלקטרונים. אז היו ספרות כאלה שהיו מעבירים, ואז זה היה מציג את התוצאה לקהל. ממש פיזית, היו תולים את הספרה 3-5, 35 לאלה ו-42 לאלה, ושיחקו הפועל חולון עם מכבי ירושלים, והתוצאה מראה שחולון מובילים, וזה נגמר המשחק, חולון מנצחים, מבסוטים, מתחבקים, הולכים לטופס, מתברר שמכבי ירושלים ניצחו. אז זה קצת על הכדורסל של פעם, ועל אבא שסיפר שהוא היה הולך להוציא אאוט באולם אינקה, אז היו מחבים לו סיגריה על הרגל. הכדורסל השתנה פה.
אמין, לא, דברים כאלה יכולים לקרות גם היום, בכיף.
אוקיי. הכדורסל השתנה פה, הפך להיות מקצועני. אני, מאחר וליוויתי את אבא כל כך הרבה שנים, אז גם היום שאנחנו נפגשים, אז אני תמיד דואג לשמוע, וזה, ואת הסיפור הזה הוא סיפר לי לא מזמן, שבתופס הפועל חולון הפסידו והמגרש ניצחו. בגדול, מה שסיפרתי לך, בפעם ההיא למשה, זה שחזרנו מאולימפיאקוס עם מכבי, והייתה מסיבת עיתונאים לקראת המשחק הבא, ואף אחד לא בא, היו אולי 4 עיתונאים. ואבי סגל הגדול, יש לו זכויות רבות בכדורסל בארץ, ישב שם בין הבודדים שהגיעו. ואני אמרתי, חבר'ה, מה קרה? איפה כולם? איזה כיף שאנחנו לבד. אז הוא אמר לי, אל תדאג, שתפסיד הם יבואו, וזה באמת קרה.
מתמצת את כל הכדורסל הישראלי.
לא יודע, אבל זה, אני לא חושב שזה שייך לכדורסל, זה משהו בתרבות שלנו, קשה לנו לפרגן, קשה לנו, קשה לנו לחוות תהליך, אני לא יודע. זה לא שייך דווקא לסיטואציה שלי במכבי, זה איזושהי מראה על החיים שלנו פה, על המיידיות, על החוסר סבלנות וסובלנות. וזה קצת חבל, זה קצת אחרת מהשנים שאני זוכר אחורה.
אנחנו בפודקאסט התשיעית באירופה יותר מאוהבים לפרגן, ובאמת אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה רמי שהתארחת אצלנו, היה באמת פרק מרתק, וכל מי שמאזין או יאזין יכול בהחלט לדרג את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים השונות, ונתראה בפעמים הבאות.